פסקה כף ג' זה בעמוד קוף עין זין במהדורת אבן שמואל. אמר החבר, צדקת בוישך אותנו בדבר הזה. כן, אותו דבר אגב נאמר בסוף מאמר ראשון, כשהוא מדבר איתו על האופן שבו היהודים מתייחסים אל הגלות. בזמן הגלות היה מן הראוי שנבין שהגלות באה בשביל לזכך אותנו, והיינו צריכים לקבל את התוכחה שבגלות באהבה. ואילו בימי רבי יהודה הלוי, עדיין היהודים לא פיתחו את ההכרה הזאת שהגלות באה לזכך אותנו ושיש לה משמעות חיובית, וזה חבל. כמובן, מאז רבי יהודה הלוי דברים השתנו. זה כבר, מאז רבי יהודה הלוי עברו כבר 900 שנה, בינתיים היהודים הפנימו טוב טוב את התוכחות של רבי יהודה הלוי והתחילו להתאהב בגלות, עד כדי כך שקשה להוציא אותם ממנה. ולהוציא את הגלות מתוכם, כשהגיע הזמן של הגאולה. אבל יש פה טענה, שהיא מצד עצמה נכונה, וזה שהיהודים היו צריכים להבין את ייסורי הגלות כגורם מזכך. אמר החבר, אז גם פה, זה בסוף מאמר ראשון כתוב, זה גם פה כתוב במאמר רביעי, פסקה כף ג' צדקת בוישך אותנו בדבר הזה. כי אכן כל סבלנו לא עמד לנו עד היום. אבל יחד עם זה, צריך ללמד זכות על היהודים. כן? אל תחשוב שהיהודים אין להם כל השלמה עם הסבל של הגלות. והראיה, בזמן הגלות האיומה, היה אפשר לכל יהודי, בצ'יק ממש, לצאת ממצבו השפל. הכיצד? אם הוא היה מתנצר או מתאסלם. הרי אין דבר קל מזה, אין דבר יותר פשוט מזה. והנה היהודים לא עשו כן. כלומר, זה ודאי זכות עצומה. בסופו של דבר יש פה סנגוריה עצומה של מי שיכול היה בכלום להפוך ממשועבד למשעבד, משפל לנעלה, לא רצה את הדבר הזה. כן? אחת הזכויות העצומות שיש לעם היהודי זה שהוא נשאר. זה לא פשוט. כן? אז אני חוזר פה לדברים האלה. אמר החבר, צדקת בוישך אותנו בדבר הזה. כי אכן, כל סבלנו למד לנו עד היום, אולם, בחושבי על החשובים בתוכן, היכולים לסלק על נקלה באמירת מילה אחת את הביזיונות מעל נפשם, להיות לבני חורין, ולשלוט במשעבדיהם, ואינם עושים כן ביותם נאמנים לדתם, אני שואל, האין זה קורבן שיש בו כדי לחפר על חטאים רבים ולמחותם? אמנם, אילו נפל הדבר כאשר אמרת אתה, כי אז לא נשארנו זמן רב במצב הזה. כן. יש סיפור שסיפרתי פעם, קשר ל... חפץ חיים, זיכרונו לברכה. בימיו של החפץ חיים חל העידן של החילון בישראל. כן, שעם ישראל ברובו הפך ממה שאנחנו מכנים דתי לחילוני. כלומר, כשהחפץ חיים היה צעיר, רוב עם ישראל היה שומר תורה ומצוות, ולפחות את השבת. והנה, במהלך החיים, תקופת החיים של החפץ חיים, השתנו הדברים, רוב עם ישראל הפך, תוך זמן קצר, אפשר אפילו לציין, בערך 10 שנים של סוף המאה ה-19, בתור ה-15 שנה האחרונות של המאה ה-19, בתור תקופת המהפך, שרוב עם ישראל הפך מדתי לחילוני. וכאן נשאלה שאלה חריפה, הרי מחלל שבת בפרסיה, דינו כגוי לכמה עניינים. והחפץ חיים היה מודאג מאוד כיצד נדון את המוני בית ישראל שאינם שומרים שבת. האם נדון אותם כגויים או לא. והבן שלו מספר שהדבר הוכרע אצל החפץ חיים על ידי הסיפור דלהלן. קרה שהייתה קבוצה של יהודים שהייתה גרה בעיר מוסקבה. ומוסקבה הייתה מחוץ לתחום המושב. מה זה תחום המושב? זה איזה גזרה מרושעת של הממשלה של הצאר, שקבע שמותר ליהודים לגור תחת השלטון של הצאר הרוסי רק באזורים מסוימים. יש אזורים אחרים שאסורים ליהודים. קראו לזה תחום המושב. מוסקבה הייתה אסורה ליהודים, הייתה מחוץ לתחום המושב. אבל היו יהודים שלצורך העסקים שלהם היו צריכים לגור במוסקבה, והם גרו במוסקבה. והם עשו הרבה כסף. מדובר ביהודים שלא שמרו מצוות, ובוודאי לא שמרו את השבת, והיו משלמים שוחד לשלטונות כדי שימשיכו לשבת במוסקבה. כל זה המשיך עד שהשוחד כבר לא עזר. למרות שהוסיפו שוחד, זה לא עזר כלום. השלטון הודיע ליהודים האלה שיש להם שתי אפשרויות. יש להם ברירה, שתי אפשרויות. כן? טעות לומר יש שתי ברירות. כי שתי ברירות, מה זה? זה ארבע אפשרויות, נכון? אי אפשר להגיד, יש לי שתי ברירות. צריך להגיד, יש לי שתי אפשרויות, זה ברירה אחת. כן. הברירה הייתה שהם צריכים או להתנצר, ולהישאר במוסקבה, ואז יוכלו להמשיך לעשות כסף. צריך לזכור שלהתנצר, לימים ההם זה היה משהו פורמלי לחלוטין. אתה לא צריך לחיות כנוצרי, אתה רק צריך פעם אחת לקבל קצת מים על הראש, וזהו. או שהם לא יתנצרו, אבל יצטרכו לחזור אל תחום המושב ולאבד את כל ממונם. כל הכסף. היהודים האלה החליטו לאבד את כל הכסף, ולחזור לתחום המושב. רק לא להתנצר. אמר החפץ חיים לבנו, אדם שמוכן לאבד את כל ממונו בשביל לשמור על השם ישראל, לא עליו אמרו שמחלל שבת בפרהסיה דינו כגוי. מה התוכן של הדברים? התוכן של הדברים זה מדוע מחלל שבת בפרהסיה דינו כגוי? בגלל שהחברה היהודית היא שומרת שבת. אתה לא שומר שבת, אתה שברת את הסולידריות. אדם ששובר סולידריות יוצא מן הציבור, פשוט מאוד. אבל כאשר הגיע מצב שהמוני בית ישראל כבר לא שומרים שבת, אז אי שמירת השבת איננה שבירת הסולידריות. לכן אתה כבר לא יכול לדון, מחלל שבת בפרהסיה עם כל החומרה של העבירה הזאת, אתה כבר לא יכול לדון אותו כגוי. ברור? אז זה בעצם מה שאומר גם כאן רבי יהודה הלוי, שאומר שהשמירה על הזהות הישראלית, למרות שהיה אפשר על ידי התנצרות קלה לפתור את כל הבעיות, היא גם זכות עצומה לעם היהודי. טוב, במיוחד שאנחנו צריכים לדעת שלצערנו היו השתמדויות בקנה מידה גדול במשך ההיסטוריה. ועוד, עכשיו אנחנו, עד עכשיו זה מצד הזכויות, הפורמליות, כן? האם יש זכויות או חובות ליהודים וכדומה. עכשיו אנחנו עוברים, מה?
אין יהודים אפילו היום, שאם אני אעשה את האפשרות, שאלה כזאת של או להתנצר או לאבד את כל החושב, היו בוחר האופציה
א', ודאי שיש יהודים שהתנצרו, גם היום יש יהודים שמתנצרים, לצערנו, מה הבעיה? מה השאלה?
אוקיי, אז
אני לא אמרתי שלא, זה בדיוק מה שאני אמרתי. אני אפילו ציינתי שבמשך ההיסטוריה לצערנו רבים השתמדו. אמרתי את זה? בדיוק לפני ששאלת את השאלה הזאת? נכון, אוקיי. עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו למשהו יותר עמוק, לסוד של הדברים האלה, סוד הקיום. ועוד כן?
הרצל אמר, קרא להשתמדות.
נכון.
זה היה צריך
להתייחס
אליו
כמו
לגוי?
לא.
למה?
ככה. אני חוזר על שאלתך. הרצל בצעירותו כתב שאולי הפתרון של העם היהודי על מנת שיפסיקו לעשות לו צרות זה שהוא יתנצר, נכון?
אז הוא פעל?
האם הוא פעל לשם זה? לא, הוא לא פעל לשם זה, אבל הוא הציע, לא. מה?
הוא היה אצל האפיפיור, ואמר לו ש...
הוא היה אצל האפיפיור, זה נכון, אז מה?
הוא אמר לו שברגע שכל היהודים יעלו לישראל והוא יתמוך בזה, אז כולם יתנצרו.
זה מה שאמר הרצל? זה שטויות. לא, זה פשוט, זה הוצאת שם רע. רגע, אני יכול לדבר, אתם שואלים, לפחות תנו לי את הזכות לענות. לא מנעתי מכם את האפשרות לשאול. אני חושב שמשורת היושר לתת לי גם לדבר. נכון? בבקשה. ובכן, הרצל בצעירותו חשב שעל מנת להפסיק את הצרות של היהודים, כדאי שיתנצרו. הוא אפילו כתב את זה. זאת אומרת, אפשר לזכור אגב שבמונחים של אותם הימים, ההתנצרות לא הייתה לה שום משמעות דתית. אתה מבין את זה. לא הייתה שום כוונה גם מעבר לזה. אבל הוא רצה את טובת עמו. אחרי כמה שנים, הרצל חזר בו מזה והקים את התנועה הציונית. כי הוא אמר, הרי הגויים לא רוצים אותנו, האנטישמיות תמשיך תמיד, ברור שאין לנו ברירה אלא לחזור לעצמנו. מתוך כך הוא הקים את ההסתדרות הציונית כדי להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל. מה טוענים המשמיצים של הרצל? שהוא הקים את הציונות כדי לממש את תוכנית ההתנצרות, וזה לא היה ולא נברא, זה לשון הרע, זה איסור דאורייתא לפגוע בבעל תשובה. ולומר זכור מעשיך הראשונים. הרי זה בדיוק העניין. הציונות הייתה חזרה בתשובה מהדבר הזה. אז איזה היתר יש לי מישהו להשמיט את הרצל על יסוד הדברים שהוא כתב לפני כן?
זה לא חזרה בתשובה מוסרית.
זה ודאי, זה חזרה בתשובה מן הדבר הזה. הוא חשב שטוב ליהודים להתנצר, אחר כך הוא אמר רע ליהודים להתנצר. זה נקרא לחזור בתשובה. ויש איסור דאורייתא להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. זה לא שינוי טקטיקה, זה בדיוק מטרה הפוכה. ולכן הוא פגש בין היתר את גדולי המנהיגים בעולם כדי להקים את המדינה היהודית. הוא פגש את האפיפיור למשל, הוא הציע לאפיפיור שהוא יתמוך בהקמת מדינה ליהודים, ואז האפיפיור אמר לו, מה שאתה מבקש ממני הוא מנוגד לכל מה שאני מאמין בו. פגש את הסולטן, סולטן לא עזר לו, פגש את הקיסר וילהלם, לא עזר לו. בסדר. אז זאת אומרת שהפגישה מהאפיפיור שאתה ציינת הייתה במסגרת המאמצים האלה. ולכן הרצל עשה דבר גדול, זכותו תגן עלינו, שהוא היה הראשון שפעל לשם גאולה פוליטית, להעביר את עם ישראל ממצב של גולה למצב של עצמאות. כן? אשרנו מה טוב חלקנו שהיה לנו אחד כזה, הלוואי ונשב עמו בגן עדן. היה איזה, אגב, יהודי אחד, הרב מקלויזנבורג, ש...
נתניה, גם נתניה.
לא, זה לא הוא. רב אחר. הרב מקלויזנבורג, שהיה רב בקהילה שלו. בבוקר של שבת, הוא נתן דרשה, שבה הוא אמר שהוא מקווה שהוא ישב למרגלותיו של הרצל בגן עדן. אחרי הצהריים, הרב של קלויזנבורג היה הבן של הרב הזה. הרב עקיבא יוסף שלזינגר, לא, הרב עקיבא גלזנר. כן? הרב שמואל גלזנר, הוא עבר בשבת מרבנותו, ואחרי הצהריים כבר הרב של הקהילה היה הבן שלו. רק בגלל שבבוקר הוא דיבר על הרצל לשבח. אחרי השואה, הרב עקיבא גלזנר כתב וידוי. שבו הוא אומר שהוא וכל הרבנים בהונגריה שהתנגדו לציונות טעו. אחר כך הספר שבו הרב גלזנר כתב את זה הודפס מחדש על ידי בנו בהשמטת הדברים האלה. בסדר? כלומר הנכד עשה לבן מה שהוא עשה לאב סבא. תדעו את זה. עכשיו, אחרי כל הסטייה מהנושא, בואו נחזור לעניין. אם כן, כותב...
הנכד זה האדמו"ר של היום שלו?
לא, זה לא קלויזנבורג. זה מישהו אחר. עכשיו, זה לא הרב של... זה הרב של העיר קלויזנבורג, לא האדמו"ר מקלויזנבורג. אני ציינתי את זה כבר לפני שתי דקות ורבע, כשמישהו העיר על כך. אני לא מבין למה יש צורך לחזור על הדברים. פשוט זה עניין של ריכוז. מה? יש שאלה. איך אפשר להבין את ההבנה של הרב? הרי הרמב״ם כתב, אבל מחלל שבת בפרסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגויים לכל דבריהם, בלי קשר לשבירת הסולידריות וכו', אלא מבחינה אובייקטיבית. מכאן שאסור לעשות מה שעושים היום, שלומדים מספרים. כי זה נכון, הרמב״ם כתב שהוא כגוי לכל דבריו. אני רק שואל, מהו היסוד של ההלכה הזאת? הרי הרמב״ם, כשהוא כתב את ההלכה, הוא כתב לך למה זה ככה. ואז אני מסביר לך למה זה ככה. אני מסביר לך שזה בגלל שזה שבירת הסולידריות. ואיך אני יודע שאני מבין נכון? שהרי גם החפץ חיים מבין ככה. החפץ חיים גם לא מבין את זה. החפץ חיים יודע לקרוא בדיוק כמו שאני קורא. וכן מובא בשאלות ותשובות מלמד להועיל מעט הרב דוד צבי הופמן, שגם הוא כתב שכשרובם עוברים את העבירה, הם נחשבים כשוגגים, כי הם לא יודעים את החומרה של הדבר. אינם מבינים שלהיות יהודי זה לשמור שבת. ולכן הוא כבר לא בכלל מי שיוצא מכלל ישראל. זה דברים פשוטים ומובנים מעליהם לכל אדם שלומד תורה ולא מסתמך על ציטוטים לא מוסברים ברמב״ם. טוב, יש אגב רמב״ן, אם כבר זה מעניין אותך, לגבי עובדי עבודה זרה. יש פסוק בתורה בפרשת שלח, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. מה זה וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה? שואל הרמב״ן, שואלים חז"ל קודם כל, איך יכול להיות שלא עושים את כל המצוות? לכן חז"ל אמרו, הכוונה בפסוק הזה לעבירה ששקולה כנגד כל העבירות כולן, כל המצוות כולן, זה איסור עבודה זרה. ומדובר בזה שהציבור בטעות עבדו עבודה זרה בשוגג, ולכן יש פער עבודה זרה, מה שנקרא, פער יעלם דבר של ציבור על עבודה זרה, והוא המתואר שמה בפרשת שלח. הרמב"ן בפירושו לפסוק הזה אומר, אף על פי שדברי הגמרא אמת ויציב, אבל פשט הפסוק לא זז ממקומו. מה זה פשט הכתוב, פשט הפסוק לא זז ממקומו? שיבוא דור, אומר הרמב"ן, שישכח את כל התורה כולה. ועל זה נאמר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. ואף על פי כן, אותו דור שלא ישמור את כל המצוות, וזה כולל גם עבודה זרה וחילול שבת וכל, עדיין ישראל הם. שאם לא כן, אם דור שלם הופך להיות גויים, אז איך הילדים שלהם הם ישראל? הרי הם כבר בנים של, או, של גויים. בנים של גויים זה גויים. אלא מה אתה רואה? שברגע שתופעה של חילול הופכת להיות תופעה של הציבור בכללו, זה כבר לא מוציא מכלל ישראל. יש לנו דוגמה לזה. בספר שמות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, יש לי רעיון. ראיתי שאתה היחיד שלא עבד לעגל. כל עם ישראל עבד לעגל. זה ממש לא יפה. אני כתבתי במפורש, בלוחות שבידיך, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. והם עברו על דבריי, והם השתחוו להם ועבדו. ואתה, אני חלי ואחלם. אני רוצה להרוג את כולם. אומר משה על גופתי. למה? הרי הם גויים, לא? כבר לא יהודים, חייבים מיטה, כולם עובדי עבודה זרה. אז אתה מבין שיש הבדל בין תופעה שנוגעת ליחיד מתוך הציבור, לבין כשהציבור בכללו נלכד בעבירה. אז זה מה שנקרא שצריך לדעת ללמוד תורה, ולא רק לצטט מתוך ספרים.
הקדוש ברוך הוא
עבד עליו. הקדוש ברוך הוא עבד עליו. כן? הקדוש ברוך הוא לא רצה להשמיד אותם. הקדוש ברוך הוא עבד עליו. זה מה שהזוהר אומר. הזוהר אומר שמשה והקדוש ברוך הוא פעלו כמו אבא ואמא. שהחליטו שהבן שלהם עשה משהו מאוד לא יפה, מגיע לו לפחד. אז האבא אומר, אני ארים את היד, ואת תתפסי את היד שלי. ואז הילד יפחד ונשיג את האפקט. זה הזוהר שאומר, ואתה, אני חלי ואחלם. מה זה אני חלי? כאילו, תפוס אותי לפני שאני... נו, תתפוס אותי כבר. רבנו, מה גרם לחילון רוב העם בכמה שנים בודדות? יש קשר כלשהו לציונות? לא. החילון הוא תופעה שקדמה לציונות, ודווקא הציונות הייתה מין חזרה בתשובה, ויוצא לפי זה שהייתה אי הבנה מציירת בין שני ציבורים. הדור הראשון של ההשכלה התבולל, הדור השני של ההשכלה לא רצה להתבולל, ולכן המציא את הציונות. אז מבחינתו של הדור המשכיל, הציונות הייתה חזרה בתשובה. מבחינתם של היהדות החרדית, זה היה יציאה מן הכלל. אז אף אחד לא הבין את השני. אלה אמרו, אתם יוצאים החוצה. אלה אומרים, אתם נכנסים פנימה. בקיצור, בלגן. טוב, בואו נחזור. כן, מה? אני רואה שאני לא אתקדם כבר. מה?
אם השבת היא לא שבירת הסולידריות,
אז עכשיו צריך קריטריון חדש לשבירת הסולידריות. נכון. אני חושב שהשירות הצבאי, דווקא זה יכול להיות הגדרה יפה. זאת אומרת, מי שיש לו פנקס מילואים, הוא בכלל ישראל. מי ש... מסיבות לא מוצדקות, אין לו פנקס מילואים, הוא שובר את הסולידריות. זו הגדרה יפה. אני לא בטוח שאנחנו יכולים כבר כעת לממש את ההגדרות האלה, אבל אני יודע, לבוא הזמן. טוב, בואו נמשיך. ועוד. כן, שלטים משתנים, כן? ועוד, יש לאלוה חוכמה נסתרת. כאן אנחנו נכנסים לתוך מעמקי הסוד. יש סוד בגלות. ועוד, יש לאלוה חוכמה נסתרת בהשאירו אותנו בגלות, מעין החוכמה הצפונה בגרגיר הזרע. גרגיר זה נופל אל תוך האדמה, ושם הוא משתנה, ונעשה לכאורה עפר מים וטיט. זה הזרע הנרכב. ולפי ראות עיני המתבונן בו, לא יישאר רושם מוחש כלשהו ממה שהיה הגרגיר קודם לכן. אולם, לאחר זמן, יתברר כגרגיר זה, הוא אשר ישנה את העפר ואת המים, עד שיהיו מטבעו הוא, והוא אשר יעבירם דרגה דרגה, עד אשר יתעדנו היסודות, ויהפכם להיות כמוהו, ואז יוציא קליפות, עלים ועוד, עד אשר יזדקך הגרעין, ויכשר לחול בו העניין ההוא האלוהי, והצורה של הזרע הראשון, ואז יהיה לעץ נושא פרי, כפרי אשר ממנו בא הזרע ההוא. טוב, זה משל מעניין, המקור שלו דווקא בספרות לא יהודית, אבל הרעיון הוא רעיון נכון, שיש תהליכים שגורמים לצמיחה, ובתהליכים שגורמים לצמיחה יש מחיקה של הזהות הקודמת. מובן? אז זה מה שהוא אומר פה, שהגלות עושה לנו את זה. היא משנה אותנו, מצמיחה דרכנו זהות חדשה. כן, בבקשה. מסודי בזה, כי זה דבר שהוא רע. ולהגיד שיש בה רע, דבר טוב, זה דבר שלא אומרים אותו. לכן זה סוד. לכן אני מבקש, מה שאמרנו עכשיו, לשמור בסוד, לא לגלות לאף אחד. אני מבקש גם מהצופים באינטרנט לא לגלות את זה. בסדר? זה מה שהוא אומר, יש סוד לאלוה. כי לא עושים זה לכתחילה. כלומר, הווה נצא לגלות. לא, זה לא ככה עובד. אבל יש לגלות תפקיד. זה כתוב מפורש בתורה אגב. כן? כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם מרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשה ידיכם. אז על מה מדבר הכתוב? שאחרי שהייה מסוימת בארץ ישראל, יבוא מצב שעם ישראל יעבוד עבודה זרה. שזה דבר חמור מאוד, נכון? עד כמה שאני זוכר, עובד עבודה זרה, דינו, כגוי, כגוי, נכון? כגוי, כן? עובד עבודה זרה, דינו, כגוי. התורה אומרת, יבוא זמן, וישחתם, ועשיתם פסל, וכולי, דברים רעים מאוד. מה תהיה התוצאה? והפיץ השם אתכם בעמים. ונשארתם מתם מעט, בגויים אשר ינהגך השם אלוהיך שם. וביקשתם, ועבדתם שם, אלוהים אחרים. עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. מה? החטא היה עבודה זרה. אז מה העונש? שתעבוד עבודה זרה? הרי זה בדיוק מה שרצית. נכון? כלומר, אתה אומר לחוטא, אתה יודע מה העונש שלך? שתוכל לעשות את החטא. זה מדבר מה שרציתי, נכון? אלא מה? מה אומר הכתוב? אתה עבדת אלוהים אחרים בארץ ישראל. עכשיו לך תעבוד אלוהי עץ ואבן. מה זה עץ ואבן? אשר לא יאכלון ולא יריחון? זה אלוהויות לא רציניות. כלומר, בארץ ישראל עבודה זרה זה חי, זה נושם, זה בועט. יש שם עוצמה. חוץ לארץ, איזה מין עבודה זרה זה? עץ ואבן. מה זה עץ ואבן? זה הצלב והקעבה, נכון? הצלב זה עץ, הקעבה זה אבן, ולך תעבוד שם. אז זה עבודה זרה, לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. מה השאלה? יש לך שאלה? טוב. אז כן, העץ והאבן. מה אומר הכתוב? וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זה משם? מן העבודה זרה. כלומר, הרי איך אמרו בגמרא, כל ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה עבודה זרה בטהרה, כתוב, נכון? זאת אומרת, להיות בחוץ לארץ זה עבודה זרה. איך אתה עובד את השם? דרך הנצרות והאסלאם, דרך העץ והאבן. אבל יש איזה סוד. כי כתוב, וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, זה יימצא שם. אתה בסוף תגיע אל השם. זאת אומרת שדרך התהליכים הקשים האלה, משהו נשחק בקרבנו, נוצר, אנחנו נולדים מחדש, ואז יכולים להיגאל. מובן?
חפש את המטמון.
חפש את המטמון, יפה. אלא מה? דבר שחשוב לא להתבלבל בו, כל הגלות הזאת היא רק הכנה לקציר. זאת אומרת, זה כמו שאתה זורע, אבל בסוף צריך לקצור. איך קוצרים?
במגל.
במגל, נכון. ואיך? ומה עושים? מה בנמשל? מגיעים לארץ ישראל. כן? כלומר, הציונות היא הקציר של אותה זריעה. אם לא קוצרים, בשביל מה זרעת? כן. טוב. אז איפה היינו? אפשר. הצעות.
אז השואה לפני
אתה אומר ככה, אז השואה לפני המדינה זה כביכול ה... אתה מבין שזה משפט לא מושלם, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תגמור את המשפט, אני אוכל לענות.
זה שאני יודע איך להגדיר את זה.
אז כשתדע להגדיר, תגיד את השאלה. הלאה. אני פשוט לא יכול להתייחס לרבעי שאלות או לבקשות שאני אבין מה האדם רוצה לשאול אם הוא לא שואל. אני ממש מצומצם. מה שאומרים, אני להבין.
אז אני אשאל איך אפשר להתייחס לשואה לפני הצמיחה הזאת שהגענו לארץ.
איך להתייחס אל השואה לפני שהגענו לארץ? כדבר מצער מאוד.
זה הסמוך.
התשובה היא שזה מצער מאוד.
כן.
כן. אני מרגיש שיש לך שאלה, אני לא מצליח לדעת מה אתה שואל. אז כשתנסח את השאלה, אני אוכל להתייחס אליה.
שואל איך השואה נכנסת במשל הזה.
איך השואה נכנסת במשל הזה? יכול להיות שזה מצטרף למשל הזה, של הזרע הנרקב, רק שזה בעיה. כן, כי אז זה בא לתת משמעות לשואה, שקשה לשאת אותה. אני לא אמרתי שאין מי זה בשואה, רק השואה היא נושא כל כך רחב, שצריך להגעת בו בזהירות. יש לי על זה מאמר שנקרא שואה ושאלה, מודפס בספר זית רענן, פעם יצא בתור חוברת בפני עצמה, על הנושא, על עשרה בטבת, שזה יום הקדיש הכללי. טוב, יש גם ספר אחד כתב הרב איתמר כהן. כהן כתב ספר על, זה נקרא, שכחתי את השם של הספר, אבל שם הוא מביא את כל מה כל השיטות של מה שכתבו בספרות הדתית על השואה, באופן תמציתי ביותר. כן. הוא מביא אגב גם את הדברים שכתבתי בחוברת, זכיתי. טוב, והנה, כך הוא הדבר גם בדת משה. כל דת שבאה אחריה, זה מאוד מעניין, פה יש איזה משל מיוחד במינו. כל דת שבאה אחריה משתנה לאמיתו של דבר להיות כמוה, אם כי למרית עין תתרחק ממנה. מעניין, נצרות, אסלאם, באו מן היהדות. הם מתרחקים מן היהדות, אבל יש תופעה של מה שנקרא הידמות, מימטיזם בלעז. יש איזה מין ספיגה סמויה של יסודות של היהדות שגורמים שיש התקרבות לא גלויה אבל קיימת בין הנצרות והאסלאם מצד אחד לבין היהדות. יש דבר כזה.
יש להם רק מונותאיזם בנצרות, הבעיה
גם בנצרות
יש להם מונותאיזם ויש
שיתוף. כן, אני לא אמרתי שהם בסדר, אני אמרתי שהם גורמים באופן בלתי מודע להתפשטות של רעיונות תנכיים ויהודיים בסופו של דבר. אפילו היום ההינדואיזם, שהוא במקורו אלילי, חבל על הזמן כמה שהוא אלילי, יש לו היום בגלל המגע עם המערב, עם הנצרות, איזה מין נטייה לפרשנות מונותאיסטית של ההינדואיזם, של הריבוי אלים שלהם. גם זה הם הצליחו לעשות. כן, זאת אומרת שזה בגלל ההשפעות. כן, אז הוא אומר, והנה כך הוא הדבר גם בדת משה, כל דת שבאה אחריה משתנה לאמיתו של דבר להיות כמוה, אם כי למרית עין תתרחק ממנה. הדתות האלה הן איפה רק הכנה והקדמה למשיח המיוחל, אשר הוא הפרי. ובאחרית הימים, בהודותן בו, תהיינה הן פריו, והיה העץ כולו אחד. כלומר, יש פה ציפייה עתידית להתמזגות של הנצרות והאסלאם ביהדות. כן, זה דבר מאוד משונה, איך הדבר הזה יתרחש.
כן. שהם יהיו יהודים?
אז זה בדיוק לא לגמרי ברור, מה מתכוון רבי יהודה הלוי, אז הם יהיו יהודים? שאלה. כן, יש מהפרשנים שרצו להגיד את זה. שלפי רבי יהודה הלוי, המטרה היא לגייר את האנושות. ואז כל האנושות כולה יהודים. יש... מה?
בגילת זה, רבים מהארץ יהודים.
יפה, אז בעצם אתה מביא פסוק... שהולך בכיוון כזה, במגילת אסתר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. שוב, השאלה היא, מהו התוכן של ההתייהדות הזאת? האם התייהדות הכוונה גיור, או התנהגות כיהודים, או מתחזים ליהודים, או מתקרבים ליהדות? כן? זה דבר כזה שהוא לא לגמרי פשוט. אני לא בטוח שלרבי יהודה הלוי הייתה הגדרה ברורה ביחס לעתיד. כיוון שמדובר בדברים עתידיים, אז מרחוק הם נצפים בצורה מטושטשת קצת. אבל ברור שאיזשהו שינוי צריך לעבור על הדתות האלה, באופן שהם יוכלו להתקרב לעם ישראל. הרב קוק באיגרת תף תף עין א', מדבר על זה, שאחד מהתפקידים של עם ישראל בזמן הגאולה, הוא לפעול על הדתות כדי לתקן אותם. אז נוכל לעשות ועדות בין דתיות, לא במובן של אחווה בין דתית נחמדה שאוכלים איזה כיבוד צמחוני בין ההרצאות, אלא משהו הרבה יותר רציני, שבו עם ישראל הופך להיות השופט שבא למיין ולנקות את התכנים של הדתות. ואז נוכל לעזור לכל עם ועם, לפי תרבותו, לפי דתו, להתעלות ולהתקדם.
עלינו לשבח.
זה בעלינו לשבח. כן, אבל בעלינו לשבח יש לך רק... שהאלילים קרות יקרתון. אבל מה שכאן נאמר בכוזרי וגם ברב קוק באיגרת תפתיו עין א', שהדתות תישארנה, אבל תשתננה. כן? למשל, קראתי לפני כמה שנים ספר שכתב גוי, שמגדיר את עצמו כבן נוח, שכתב ספר שבו הוא מציע לא פחות מאשר לאפיפיור לשנות קצת יסודות בנצרות, קצת, שזה לבטל את האמונה בשילוש באותו האיש, בעזיבת עם ישראל, ושמכאן ואילך הכנסייה תראה את עצמה כשלוחים של עם ישראל בעולם. רק שינויים קלים. כן. טוב, אם שינוי כזה יתקבל, טוב, לך תדע מתי, אז יהיה נחמד. כן, כלומר, אז נוכל להמשיך לקיים את הנצרות בלי התכנים האליליים שלה. טוב, מי יודע. כן, בבקשה.
בעצם מדובר בהפיכת כל הגויים למושג של גר תושב שבתורה?
אפשר להגיד שזה הפיכה למושג של גר תושב שבתורה, אולי קצת יותר מזה אפילו. כן. אבל זה עבודה מאוד מיוחדת. כן, יש במסכת מגילה, נאמר, על הפסוק, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי. אמר רבי יוסף ברבי יהודה, אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. יבוא יום שנלמד תורה בתיאטראות וקרקסאות של אדום. אתה מבין, במדיסון סקוור גארדן, פתאום יבואו הרבנים, אלופי יהודה, וילמדו תורה ברבים. למי? לגויים כמובן. השאלה, מה ילמדו? אז הרב קוק באיגרת תף תף עין א' אומר שזה מחלוקת רש"י ותוספות מה ילמדו שם. שלפי התוספות נלמד אותם תורה פוליטית, ולפי רש"י נלמד אותם תורה דתית. יש שני צדדים. יש פה הערות. כבוד הרב, לא סתם ציטטתי. אלא זו כנראה דעתו של הרב קפח במכתבו לרב אברג'ל, שם התבטא בחריפות נגד מחללי שבת, על פי ההלכה הזו. איך אפשר להבין אז את דעתו של הרב קפח? אני לא קראתי את דברי הרב קפח, ואינני בטוח כלל וכלל שככה הוא פרש את הרמב״ם, אני מוכן לראות את המכתב של הרב קפח לרב אברג'ל. אבל גם אם נאמר שהרב קפח אמר כך, האם זה מחייב אותי לומר כמו? אני מבין. הרי הרמב״ם בעצמו כתב בהקדמתו לספר המצוות, הוא אומר, ואני יודע שיגידו שאני לא צודק בגלל שדבריי אינם כדברי פלוני, ולכן ראיתי לנכון להסביר לך למה אני צודק. בסדר? כלומר, להגיד, אתה חושב אחרת ממישהו אחר, זה לא חוכמה. פעם מישהו שאל אותי, תגיד, אתה חושב שרק אתה צודק ושאחרים טועים? התשובה היא, כל אדם שיש לו דעה חושב כך. כשאתה חושב משהו, סימן שאתה חושב את מה שאתה חושב, ושאתה חושב שמי שלא חושב כמוך לא צודק. שאם לא כן, זה לא נקרא שיש לך דעה. טוב, רבנו, בכמה מילים, מה העניין והתוכן במה שפורסם בשנים האחרונות כהתנצלות של הרב קוק על דבריו על הרצל? כן, יש, הרי כידוע הרב קוק נתן הספד לכבודו של הרצל כשהוא הגיע ליפו בשנת תברש סמך דלת. הרב קוק הגיע ליפו בכ"ח באייר, מה שאחר כך נהיה יום ירושלים. הרצל נפטר בכ"ף בתמוז. אחרי פטירתו של הרצל הייתה אספה של הציונים ביפו, והם ביקשו מהרב קוק לבוא לדבר ולתת הספד. והרב קוק נתן הספד להרצל, הנקרא המספד בירושלים, מודפס במספר מקומות, ולאחרונה פרסמו מכתב של הרב קוק אל חותנו, האדרת, הרב אליהו דוד, אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שהיה הרב הראשי של ירושלים באותם הימים, והרב קוק כותב לו מכתב כזה מתנצל, שמע, הציונים ביקשו וזה, לא הייתה לי ברירה, לא יפה להגיד לא, ולכן הלכתי. משהו כזה. אז מזה רוצים להביא ראיה שהרב קוק לא היה ליבו שלם עם ההספד שהוא נסע על הרצל. אבל לא היה ולא נברא. הרב קוק דרכו היה לדבר בשפה של המבין. מאחר וחותנו לא היה בדיוק בראש הציוני, למרות שלא הייתה לו התנגדות עקרונית, אבל הוא לא היה בדיוק בראש הזה. לכן, הייתה לו תמיהה. איך אתה, חתני היקר, שאני מכיר אותך לתאמית חכם וצדיק, אתה הלכת לדבר על הרצל שהוא מחלל שבת וכו' וכו'. אז מה, הרב יגיד לו, תשמע, הציונות זה קודש ואתה לא מבין כלום מהחיים שלך? הוא לא יכול להגיד לו את זה. הוא אומר, תשמע, הם ביקשו, לא היה נעים להגיד לו. זהו, אז לכן צריך לראות לא את ההספד של הרב קוק כדבר של ליבו בלימו. אני חושב שההתנצלות של הרב קוק זה היה לא ממש מתוך הזדהות עם ההתנצלות. לא שהוא שיקר חלילה, כי זה באמת נכון שהציונים ביקשו וזה לא יפה להגיד לו. טוב, בבקשה. אגב, אני רוצה לציין שלקראת סוף ימיו הרב קוק פעם יצא עם התבטאות מעניינת. הוא אמר, איך אפשר לא להיות ציוני והרי הקדוש ברוך הוא ציוני? זה לא נשמע להתנצלות. כן, בבקשה. אגב, סליחה, הקדוש ברוך הוא לא רק ציוני, הוא ציוני עם סרט כתום. בבקשה, כן.
שלפי רש"י אנחנו הגויים, מלמד את הגויים תורה דתית.
כן.
אפשר להסביר מה זאת אומרת תורה דתית, כי אני זוכר שאסור ללמד.
זהו, אז השאלה מה זה תורה דתית, הרי אסור ללמד גוי תורה. כן, זאת השאלה. אתה צריך למצוא דרכים. כן, למשל, אפשר להגיד מה שרש"י אומר בעצמו, וגם התוספות, שהרי ללמד אותם תורה של שבע מצוות בני נוח, זה בסדר, כן? אבל אפשר להגיד, לדעתי, כמו שאפשר להבין ברמב״ם, שמה שהרמב״ם הוא כותב, כשהרמב״ם כותב שאסור לגוי ללמוד תורה, הוא כותב את זה על הגוי. אחר כך הוא כותב, בן נוח, שרצה לקיים מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונין אותו לעשותה כהלכתה. אז כנראה שיש הבחנה בזה בין אדם שלא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, והוא הגוי, שאסור לו ללמוד תורה ואסור ללמד אותו תורה, לבין בן נוח, שהוא אדם שכבר התעלה מעל מצבו הראשוני. הוא כבר קיבל על עצמו באופן רשמי לקיים שבע מצוות בני נוח, שאז ללמד אותו תורה לפי הרמב״ם יהיה מותר. כן? ועד רבה, אולי אפילו יהיה בזה מצווה, שנאמר בספר ישעיהו, כי מציון תצא תורה. מה זה היא תצא? לאן?
אפשר מקור של הרמב״ם?
מה? הרמב״ם, כן, הלכות מלאכים, פרק, אני חושב, ת' הלכות ת' וי', שם, אולי פרק ח', משהו באזור. הלכות ת' וי' זה בטוח. כן. טוב. יש הרבה מה להרחיב על זה, כן, אני קצת דנתי לאחרונה עם כמה תלמידי חכמים בנושא של לימוד תורה לגוי, וראיתי שהדברים לא ברורים אצל הרבה תלמידי חכמים, כי הם לא עוסקים בסוגיה. טוב, אז בואו נמשיך בדברי הכוזרי.
פה במכון מלמדים בגוי...
אתה דן לגבי אדם שרוצה להתגייר, האם מותר ללמד אותו תורה. כן? זה מה שאתה דן. אהו, דבר איתך ידידיה, כן. כן, נכון, אז זה גם על פי תשובה של רב משה פיינשטיין, שאומר שמי שבשלבי גיור מותר ללמד אותו תורה. יש לי גם על זה מה להעיר, אבל בסדר, זו סוגיה שצריך לפתוח אותה פעם. והנה, כך הוא הדבר גם בדת משה. כל דת שבאה אחריה משתנה למיתו של דבר להיות כמוה, אם כי למרית עין תתרחק ממנה, הדתות האלה הן איפה? רק הכנה והקדמה למשיח המיוחל, אשר הוא הפרי. ובאחרית הימים, בהודותן בו, תהיינה הן פריו, והיה העץ כולו אחד. אז יעריצו את השורש אשר לפנים היו מבזים אותו. כמו שאמרנו בפירוש, הפסוק, הנה יסקיל עבדי. כן, הנה יסקיל עבדי, זה פרק נון ב' בספר ישעיהו, נכון? כל הפרשה הזאת, מה שהסברנו בפרק שני, פרשת הנה יסקיל עבדי, שזה מתאר את עם ישראל, בתור אישיות קולקטיבית מבוזה, שכולם בזים לה, אבל באחרית הימים יכירו הגויים שדווקא הם מקור החיות לעולם כולו.
רגע.
כן. ואל תבט, עכשיו, היה אפשר להגיד שהנוצרים והמוסלמים יש להם נקודת זכות. מהי נקודת הזכות? שהם לא עובדים לצלמים. בואו נראה. ואל תבט אל היות הדתות האלה מתרחקות מעבודת האלילים ומשתדלות לקיים את ייחוד האלוה ותשבחן על כך. ויקלו בעיניך בני ישראל שבימי המלכים על אשר פנו לעבודת הצלמים. כן, תגיד, הנוצרים יותר טובים מעובדי הבעל בימי התנך. לא, אל תגיד דברים כאלה. התבונן לעומת זה. בכך שגם החשובים במאמיני הדתות האלה נוטים אל הכפירה בהשגחה. ואף יפיצוה ברבים. כן? כלומר, מה?
אני לא מבין את הנמשל. האם הפרי של העץ זה המשיח או זה ייחוד הדתות?
אני לא יודע. הוא אומר מפורש שהפרי זה המשיח. הוא אומר את זה. כן? ככה הוא כותב, אני לא יודע. טוב. אבל אומר, התבונן לעומת זה בכך שגם החשובים במאמיני הדתות האלה נוטים אל הכפירה בהשגחה ואף יפיצוה ברבים. למה הוא מתכוון? יש אצל הפילוסופים הדתיים של האומות, יש נטייה לפעמים סמויה, לפעמים מפורשת, לכפור בהשגחה. במיוחד אצל הפילוסופים הדתיים. בימי רבי יהודה הלוי זה אבן סינה, ועל קינדי, ומי עוד זה יכול להיות בצד הנוצרי? אלברט הגדול, תומאס אקווינוס, לא, הם קצת יותר מאוחרים. מי עוד היה בתקופה? היו כמה פילוסופים, אירים, סקוט, וכדומה. שאצלם הייתה נטייה לקבל את תורת אריסטו בתור המסר האמיתי של הדת. אז אם כן הייתה להם נטייה לכפור בהשגחה. ואף יחברו ברוחה של אותה כפירה, שירים המתפרסמים בעם ונשמרים בפיהם. שירים המכריזים כי אין אדון משגיח אל מעשה בני אדם, גומל טוב על המעשים הטובים ועונש על הרעים. אגב, אני לא יודע לאיזה שירים הוא מתכוון. אולי הוא מתכוון לעומר חיים, שהיה משורר גדול באיראן, בן דורו של רבי יהודה הלוי, ושבעצם דבריו הם דברי כפירה מוחלטים. ודבריו היו כתובים כל כך יפה, שהיו שרים את דבריו במשתאות. אולי לזה הוא מתכוון. דבר אשר כזה לא נשמע מעולם בישראל. מעולם לא תמצאו בעם ישראל שירים של כפירה. נכון? אמנם היו בעמנו אנשים אשר האמינו כי הצלמים מהם, ורוחניות הכוכבים עשויים להביא להם ברכה, כי בזמן ההוא האמינו רבים שיש תועלת בעבודות ההן. אך כל זה לא היה אצלם, כי אם תוספת לדתם אשר את כל מצוותיה שמרו. כי אם אין הדבר כן, מדוע לא ימירו דתם בדתות העמים אשר יגלום ושבום? כן. לאחרונה מישהו שלח לי מייל, שאל אותי, אני אדם, תהיה, שומר מצוות, מאמין וזה, אבל לאחרונה עשיתי כמה תרגילים שם עם מנטרות וזה, זה בסדר, תגיד? כן? נזכר. לשאול, האם זה בסדר לעבוד עבודה זרה? הוא שומר מצוות, אבל... קצת עבודה זרה, זה בסדר? כן? שם אין דברים כאלה. כן? כן, ביקרתי בכנסייה קצת, וזה, כן? טוב. אז מה זה אומר? זה אומר שאצל היהודים יש קודם כל אמונה בסיסית, על גבי האמונה הבסיסית הזאת, שהיא חיבור ליהדות, יש גם דברי עבודה זרה, לפעמים קצת אפיקורסות, אבל לא מתכוונים ברצינות. כן? כלומר, היהודי עושה את זה בשביל הכסף. כמו שמספרים פעם, הרב מרדכי אליהו היה באיזושהי קהילה בחוץ על הארץ, והיו רק 8 למניין. וסמוך לזה היה בית כנסת, רק קוראים לזה, בית תפילה של רפורמים. הם היו תשעה, ולא היה, כן, היה 20 למניין, וראו שני רפורמים מגיעים אל בית תפילתם, היה שם הרב, הרבי, הרפורמי, וזה סתם רפורמי מהשורה. אז, לא, השני היה השמש של בית הכנסת. כן, של בית הכנסת הרפורמי. הרב אליהו אמר, הוא השמה שאפשר לצרף אותו. אמרו לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר, בגלל שהוא עושה את זה בשביל הכסף. אז זה בסדר, הוא לא מתכוון ברצינות. אז ניגש אליו הרבה, אמר לו, גם אני עושה את זה בשביל הכסף. כן. טוב. טוב. מה? מה הבא? דבר אשר, אז מה שאומר כאן, כי אם אין הדבר כן, מדוע לא ימירו דתם בדתות העמים אשר יגלום ושבום? אפילו מנשה וצדקיהו גדולי הכופרים בישראל לא רצו לעזוב את דת ישראל, אם אמנם התאהבו תאווה להרבות הצלחתם בניצחונות על השונא ובעשיית עושר באמצעות הכוחות ההם שחשבו מעולים להפליא, אם כי ציווה אלוה להתרחק מהם. יש... פעם מישהו דיבר עם רבי יוסף חיים, הבן איש חי. בא לבן איש חי, אמר לו, דיבר דברים קשים נגד יהודי אירופה, שיש ביניהם אוכלי נבילות וטרפות, מחלל שבתו, דיבר דברים קשים. והבן איש חי השיב לו שהוא כזבוב, שהזבוב, כשהוא מתקרב אל הבשר, מחפש איפה זה רקוב. אז אף אתה הלכת לחפש את הריקבון, למה לך לדבר נגד עם ישראל? דבר נוסף, הוא אמר, גם היהודים האלה המתרחקים מדתם, אבל הם גאים בשם ישראל. וזה זכות עצומה, שעל זה נאמר, זה יכתוב לידו לשם, וזה יקרא בשם יעקב. זאת אומרת שיש, ובשם ישראל יחנה, יש מי שהמעלה שלו זה שהוא קורא בשם ישראל. היה יהודי אחד מאוד מסובך, בעייתי ביותר, קראו לו נחום גולדמן. אתה זוכר אותו? זוכר את נחום גולדמן? יהודי מאוד בעייתי. אבל כשהוא היה צעיר בגרמניה, הוא היה בקבוצה של כמה יהודים ציונים. אבל מה, הם היו גם גרמנים. הם היו בעלי אזרחות גרמנית. ואיזה גוי גרמני שאל את נחום גולדמן, אם אתה גרמני, אז מי אני? אמר לו, נחום גולדמן, אתה גוי. אפילו מנשה צדקיהו, איפה היינו? כן, סליחה. ואילו היו הכוחות ההם מחושבים לרבים כיום, כמו שהיו אז, היית רואה אותנו נפתים היום כמוהם, כשם שאנו נפתים לשאר האבלים. כלומר, זה מה שבזמנו, יש בגמרא, רב אשה. רב אשה, מי זה רב אשה? מחבר התלמוד. זה אדם עצום. רב אשי, האיש שכל התלמוד נמצא בראש שלו, נתן שיעור בפני תלמידיו. והוא התכוון למחרת לדבר על מנשה מלך יהודה. אז בסוף השיעור הוא אמר לתלמידים, מחר נדבר בחברנו. כן, נדבר, חברנו מנשה. בלילה הופיע לפניו מנשה מלך יהודה, אמר לו, מה, אני חבר שלך? מאיפה בוצעים את המוצי? כשעושים ברכת המוצי, מאיזה צד של הלחם? אמר לו, רב אשי, לא יודע. אומר, מה, אתה לא יודע איך עושים המוצי ואתה קורא לי חבר שלך? אמר לו, רב אשי, אז אם אתה כזה חכם, למה עבדת עבודה זרה? מעניין, המהר"ל שואל, למה זה כזאת חוכמה לדעת מאיפה עושים המוצי? כן? הוא אומר, אבל תלמד אותי, הוא אמר לו, תלמד אותי את ההלכה הזאת, ומחר אני מלמד את זה בשמחה ובשיעור. אז הוא לימד אותו שזה מהצד שמתבשל תחילה, וקדים בישולה. אז הוא אומר, אם אתה כזה חכם, למה עבדת עבודה זרה? כלומר, רב אשי חשב שמנשה עבד עבודה זרה מתוך טיפשות, מתוך פרימיטיביות. אמר לו, מנשה, אם אתה היית שם, היית מרים את שיפולי גלימתך, כלומר, היית מרים את המעיל שלך, כדי לערוץ יותר מהר לעבודה זרה. כלומר, היה יצר של עבודה זרה באותם הימים, אז זה לא שהם לא היו חכמים ולא ידעו את סוד בריאת העולם והאחדות האלוהית, אבל יחד עם זה, יש גורמים שהביאו אותם לעבוד עבודה זרה, בגלל ש... אבל הדבר הזה קצת נעלם מאיתנו, אז אנחנו, כלומר, היצר הזה נעלם איתנו, לכן קשה לנו להבין. כן, כמו שקשה להבין, יהיה קשה להבין בעוד כמה דורות, אנשים לא יבינו מדוע אנשים היו ברבבותיהם, הולכים לאכול גרעינים בשבת אחרי הצהריים ולצעוק גול. זה דבר שהטיפשות שיש בזה היא גלויה. ואף על פי כן, רבים רבים הולכים לזה, יש אפילו שר בממשלה בשביל זה. אז השאלה היא, היום אנחנו רואים את זה, קשה לנו להבין, אף אחד לא חושב שזה חכם, אבל עושים את זה. אז גם ככה היה בימי מנשה, מלך יהודה. אגב, הוא אומר פה, רבי יהודה הלוי עושה רמזים עבים למה שקורה בין היהודים. כשם שאנו, מה? זה בסוף מסכת סנהדרין, ממש בסוף. כשם שאנו נפתים לשאר ההבלים, כהצטגנינות, קוראים לזה אורוסקופ, ולחשים וקמאות. וכבריך המעשים המכוונים להפוך את טבע הדברים, אם כי התורה ציוותנו להתרחק מכל אלה. כן, הרי יש הרבה יהודים שחושבים שזה יראת שמיים לשים חוט אדום, נכון? ועל זה נאמר במחילתה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. כן, אלה עובדים לאלוהי מצרים, אפיס ואוסיריס ואיזיס ואוזיריס, ואלו עובדים, ואלו יש להם מחזיק מפתחות עם התמונה של הבבא סאלי, אז מה יודע? גם זה, גם זה. הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה. חמסה עליק. כן? טוב, אז זה היה עד כאן הדיון בדתות שיצאו מן היהדות, בתור איזה מין שרידים רחוקים, ענפים מרוחקים של גילוי שכינה שהיה בימי קדם, ושמזה עתידים לצמוח צמחים רוחניים לאחרית הימים. טוב? עד כאן להיום. שלום.